אני מבין שסעת הריבים לא מולה היום, אז אני מיד מתכוון לריב עם ורטה עם עד זוב דם. אני באתי מאוד מאוד אלים.
זאת אומרת, אינון ובן לא רבים, אני משלם את המחיר.
אתה תשלם את המחיר ותשלם בגדול. לא יכול להיות, אנשים באים, מה הם רוצים לשמוע? הם רוצים לשמוע, תראה, אינון נגדי את זה נכון, שני גלדיאטורים. אז פתאום בשעה שלנו יש שני צילי גרים.
הוא קרא לעצמו שני גלדיאטורים?
כן, הם הגלדיאטורים. אנחנו הצילי, אנחנו מופע, אתה יודע, אחרי שיש את המופע המרכזי שיש מתים וגופות וחלקי מוח.
אנחנו האדרן כזה.
אנחנו באים כזה בריקוד כזה יותר עדין, ככה זה היה ברומא. אני עושה לנו זה, אני פשוט שוחט אותך בצורה יותר
אומנית. אתה
הריקוד, אני העדין, השלמנו. ויטין אחראית על השידור. כל רדיו יש לו את ה... פה זה אחראי על השידור, יש רדיו עם הביצוע הטכני.
מפיק, תחקירן, עורך, כמה אנשים עמלו על התוכנית הזאת?
אין יותר טכנאים. מהנדסי קול וסאונד שעובדים במיוחד ברדיו, אין טכנאים. נגמר, אין דבר כזה טכנאים. וברדיו צפון פלא בלסון. נכון, מעיין, את מהנדסת ברמה גבוהה מאוד של...
מהנדסת תודעה טכנית.
איך קראו לו? מרקוני, זה המציא את הרדיו. היא נכדה שלו, אתה ידעת שמעיין היא נכדה של מרקוני?
הוא גם היה מטולטל?
הוא היה מטולטל ואיטלקי, היא לא איטלקיה, אבל כאילו איכשהו זה הגיע. מרקוני, מרקוני זה הרדיו. לא, לא, בל גנב את הטלפון לאיזה מישהו אחר. ויש כמובן את הממציא המפורסם טסלה, שעל שמו טסלה, שהוא בכלל היה כאילו ממציא גאוני, ושווה לקרוא עליו, ואני קורא מכאן לאנשים להיכנס ולקרוא על טסלה, ניקולאי טסלה, שעל שמו המכוניות, שלא הייתי קונה אותם, כי אני לא אוהב, אתה יודע, אני לא סומך, אני חייב לומר לך שאני אוהב לנהוג, וכל הרעיון הזה של מכוניות אוטונומיות, לא אוהבת, כמו שאני לא אוהבת ממשלת השינוי, כן? הנה, עשיתי חיבור.
בוא נעשה מעבר.
אני לא אוהב מכוניות, מה, אני רוצה לנהוג, ואני בכלל מתבאס שכבר אין מכוניות עם הילוכים, כי הייתי קונה גם, אני אוהב, אני אהבתי הילוכים.
אני מתחבר להכל, לכל מה שאתה אמרת, כולל לנהיגה, אני רציני לגמרי. חוץ ממשלת השינוי, אני מתחבר להכל.
בדיוק, אז בוא נשים את, אוקיי. טוב, אנחנו, התוכנית היום עדיין תהיה תוקדש, אנחנו נעסוק באסון במירון, אנחנו נדבר גם עם בן דרור, עם ימיני שמתנגד לוועדת חקירה, אני לא מתנגד לוועדת חקירה, תתפלא, אני חושב שצריך להקים
איזה שיר. זהו, באתי לכאן, אתה יודע, באתי לכאן, כולי טעון ומוכן.
טעון, כן.
ובסוף אני מתפרץ הדלת פתוחה.
יום יום אתה יושב ומדמיין ברוך, אבל אנחנו נשמע את העמדה שלו, למה בעצם ועדת חקירה זה בעצם, אני אמר את זה ככה בשפתי העדינה, זה שימוש באמצעי מניעה אחרי שכבר זה, אתה מבין? זה לא משנה, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, תעשו. מה שצריך לעשות זה להפקיע את ההר, לעשות שם הרחבה כמו בכותל, לסלק את כל המבנים המגוחכים, אני אומר לך, אתה לא היית שם, אבל זה נראה כמו...
למה אתה מניח שלא הייתי שם?
היית בהר מירון?
כן.
מה עשית בהר מירון?
אמנם לא הייתי בהילולה, אתה יודע, מדי פעם נוסעים לצפון, מטיילים, עולים, יש בית ספר שדה מירון, שלחתי אליו במסגרת הצופים, אתה יודע, יש דברים שקורים, מעבר לעולמות המפותחים של מודיעין והסביבה.
גבע חובב טבע, ממש, הוא כל היום נוסע ומטייל, הוא מטייל...
יש אנשים שבזמן שאתה רקדת וקיפצת בהילולות של אולפנה של בני עקיבא, היו בצופים.
היית בצופים.
וגם חלק בצופי ים בגיל יותר מוקדם.
היית רשגד?
כן.
לא.
הייתי, לא, הייתי מדריך.
מדריך.
בשלב הרשגדיות נפלתי, אבל הייתה לי כיתה, חנכתי, היו חניכים.
איזה שערוריה, לדעתי, ראשי הצופים עכשיו אומרים, דוד ורטר היה מדריך בצופים.
שבט בני היער חדרה, אגב, זה היה דוד
בני
מזרחי.
בני היער?
כן.
בני היער.
בני היער חדרה, זה לא כמו שבט דן המפותח של תל אביב, כן?
אופה.
עכשיו, הצופים, אני חייב להגיד לך, היום כשיש לי ילד, ואני כל פעם חושב, הרי, עם הגיל, אתה נהיה קצת ציני כלפי כל הצופים, וכל הקשרי חבל, וכל השבועות האלה, וכל הזה. ופתאום עכשיו יש לי איזה קאמבק לדבר הזה. אני חושב, יו, איך בא לי שדור, איך בא לי שהבן שלי יהיה בצופים, איך בא לי שהוא ילך, וכאילו יש משהו בערכים האלה שהם כאילו אוניברסליים ותלושים וקלישאתיים ומנותקים, ואתה פתאום אומר, וואלה, לסחוב סנדות,
הצופים תמיד
להקים.
היה... אני אגיד לך מה, אני... יש צופים דתיים, אז הם קצת שונים מהצופים הרגילים. אני לא הייתי בצופים הדתיים. יש לי חברים טובים, נגיד, ברוך יקרא למשל, הוא היה בצופים הדתיים. זה. אני דווקא הייתי בבני עקיבא. לא שהייתי הולך, הייתי הולך למשחקים. הייתי הולך, מגיל צעיר, הייתי אומר שאני הולך לבני עקיבא, והולך לאימקה. אף פעם, כאילו, כי היה משחקים, אז שיחקו בשבת. שם חוויתי את חוויית הצפיפות והדוחק הראשונה, זאת אומרת, שם בכדורגל, כל הדברים שקרו במירון, אני חושב שכל מי שהלך למשחק כדורגל מכיר אותם, וגם בהופעות אגב, התחושה הזאת היא של החנק, וזאת אומרת, אתה יודע, הדבר כזה, אחד נופל, שניים נופלים, לחץ וזה, זה יכול לקרות בכל מקום. לא קשור לבני אדם, זה הפסיכולוגיה של ההמון. אבל רגע, באנו שנדבר רגע על הפוליטיקה, היום בבוקר עוד מה...
רגע, לפני שאתה מתחיל פוליטיקה...
לא, לדבר
רגע, על לא, הפוליטיקה. לא, לפני שאתה מתחיל הפוליטיקה, בוא נדבר רגע על פוליטיקה של, של גבוהה יותר, ואני כן. מדבר על זה שיש לנו ברכות, יש לנו לראשונה שני שרים הומואים בממשלת ישראל. לא יודע אם קיבלת את הפוסט שהממשלה אישרה את המינוי של גינסבורג, מ- כן. מיש, מכחול
לבן. נחמד.
אני לא מכיר.
לא, אני ראיינתי אותו כמה פעמים, הוא מתנסח...
ויש לנו את השר אוחנה, לראשונה ממשלת ישראל, פתאום אני חושב, אבל יש לנו שני שרים גייז.
יפה מאוד, יפה מאוד.
ברכות לממשלת ישראל.
הממשלת ישראל הגאה.
כן.
זה...
אנחנו בשלהי הממשלה הזאת.
אתה יכול, תראה, אני לא יכול לספר בדיחות. תספר זה, אתה יודע, לך מותר. זה כמו בפרק הזה.
מה להגיד שאני מקווה שאחד אקטיבי ואחד פסיבי? מה יש להגיד פה?
אתה ממש שעוריה. לא, האמת, בוא רגע, בוא נרד, כי אנחנו בכל זאת, אנחנו...
יאללה,
דבר. לא, אני אומר כאילו... אתה יודע, כאילו, אני כל הזמן אומר, וזה חלק מהמציאות חיינו כאן, המטורפת הזאת, אחרי כזה אסון נוראי, וזה, והנה אנחנו פתאום מתבטחים וכו', ואני שואל את זה, לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע, כל סוד בבא. אני אתמול הגשתי מהדורת חדשות בערב, אני אומר לך, הלב נשבר. אני בכוונה מחזיר את עצמי לתוך המקום הזה, כי אנחנו, אתה יודע, כי בסוף החיים שלנו נמשכים, ואנחנו, אבל, לחשוב על זוגות אחים שמתו בחנק, זה כמו תביעה בלי ים, בלי מים, זה כמו תביעה. הקנה נסתם, זה מוות נוראי, ואתה שומע את הסיפורים משם, ואנחנו נדבר ככה, אז נדבר עם בן דרור, נדבר עם נחמן שמואל, שניצל מהאסון שהיה במקור. אחרי זה נצא להפסקה, ואז נעלה את אבישי, אבישי בן חיים, נדבר איתו בכלל מי זה רשבי.
כותבים לי כאן גם שמולי, גם איציק שמולי, הוא שר עדיין?
איציק שמולי שר? שלושה שרים, אני חושב שזה הממשלה הכי מתקדמת.
רגע, השאלה לפני מוסר...
זה יותר מבסן פרנסיסקו.
רגע, לפני מוסר הוא כבר יצא מהארון, אני גם לא זוכר את זה.
די כבר, אם אתה, כאילו, איזה מרושע, אתה רואה, אתה לא נעים. לא יפה. אתה כאילו גם, הוא היה... איש חביב מאוד, איציק שמולי. אני במצב רוח מפויס. כלפיי לא, אבל אני מאוד מפויס. אז עם אבישי, אני רוצה להבין כמה דברים. אחד, לעסוק איתו בדמותו של רשבי עצמו, כלומר, אנחנו כל היום אומרים רשבי, רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי. מה קורה? מה הסיפור המרכזי שלו ביהדות? אחד. שתיים, גם לדון איתו בקצה הפוליטי, על המכתב אתמול של הרב טאו, שהוא חסר תקדים, ועל החשיבות של הרב טאו, ועד כמה הוא משפיע. אנחנו שומעים שעוד רבנים מצטרפים, וזה מעניין. ובסוף, כאילו נקנח עם ניסים סופר, שעשה בעצם מחקר קצרצר על המספרים שהגיעו למירון במהלך השנים, ומתברר שהאירוע המוני הזה הוא כבר המוני הרבה מאוד שנים. אבל אמרנו פוליטיקה, תן לי פוליטיקה, כן.
בוא נתחיל עם בנט. היום, בוא נתעלה באילנות קבועים. היום דרוקר כותב בבוקר בארץ.
אני רואה שאתה שם לי דרוקר בתחילת התוכנית, אצלי פה בתוכנית.
היום דרוקר כותב.
אתה רוצה לריב איתי, מה אתה רוצה שאני כמו בן? אתה רוצה שאני אקום עכשיו מאופן?
כי יש לו קייס, הייתי אומר אפילו קמפיין, שהוא כבר מריץ אותו הרבה זמן. והוא קורא ללפיד ולראשי גוש השינוי, הוא אומר להם, תוכלו, גוש השינוי משמאל, כן, החלק השמאלי, הוא אומר להם, תוכלו מה שצריך, הכל, האמצעים מקדשים פה את המטרה, המטרה מקדשת את האמצעים, סליחה. והוא בא ואומר, מה שבנט מבקש זה אולי גחמני, זה אולי גרידי, זה אולי קיצוני, אבל הוא מבקש כל עודף, תנו לו כל עודף, הוא מבקש פריט, תנו לו זה, הוא מבקש...
אתה יודע למה הוא אומר את זה? אני אגיד לך למה הוא אומר את זה, כי הוא יודע שברגע שבנט ייכנס למלכודת הדבש, אתה יודע מה זה מלכודת דבש?
כן.
אתה מכיר את זה שהזבובים נכנסים ונתקעים בה? ברגע שהוא ייכנס לשם, תם זמנו, בטל קורבנו, אפשר לחסל אותו, אפשר לגמור
רגע,
אותו.
רגע, רגע, אבל שנייה, בסדר, רגע. אני לא מסכים איתך לא, לגבי המלכודת, אני חושב לך... שגם הליכוד היא מלכודת דבש
לא,
עבור בנט.
לא, הליכוד היא לא מלכודת דבש, אני, תראה, ברור שיש לי, כל אחד מאיתנו מדבר עם אינטרסים ופוזיציה, בוא נצא מנקודת הנחה, נכון?
כן, אבל אפשר להסתכל על דברים בצורה הגיונית וסבירה, אתה יודע. אבל
מסתכל בצורה הגיונית וסבירה, אז אתה אומר, בנט והילד שקד והמפלגה שלהם שייכים לגוש הימין, ורוב המצביעים שלהם שייכים לגוש הימין. נכון, ולכן אתה שומע גם את רואה הסנטימנט, גם של האנשים מסביבם, זה לא ללכת לממשלת השינוי. אני לא חושב, אני חושב שבנט באמת מתלבט. אומר, רביב דרוקר, בנט בכלל לא מתחבט.
בדיוק, זה לזה
בנט
יפה.
רוצה ללכת, בנט נותן תירוד. עכשיו אני מקווה...
הוא בא ואומר, רגע, בוא נשלים, הוא בא ואומר, בנט לא מתלבט, בנט רוצה להיות ראש ממשלה בממשלת השינוי. כן. מה שהוא עכשיו עושה זה בעצם משחק, אבל המשחק הזה יש גם שמת של אמת או היגיון בטענה. הוא בא ואומר, אם באמת לפיד לא ייתן לו את כל מה שהוא רוצה, הולכים הרי, אין ממשלה אחרת, כן? זה בחירות. אז הולכים שוב לבחירות, בבחירות כאלה, גם לבנט אין אינטרס, כי הרי בבחירות כאלה בנט ככל הנראה יימחק, אין לו שום, אתה יודע, ואיזה אג'נדה מעבר למה שהיה בקורונה, ולכן הדילמה שלו היא, אין לו בעצם דילמה, מה שהוא צריך זה פשוט שיבוא, שהחתן יבוא ויתן לקלה את מה שצריך, וילך איתו. עכשיו, המציאות מוכיחה אחרת, אנחנו מקבלים יותר ויותר דיווחים על זה שמה, שבנט עכשיו, קראתי עכשיו שמנסים למצוא איזה קונסטלציה החדשה, שבחירי, שהחבר'ה של סמוטריץ' וסטרוק התפטרו, ואז הרבנים תומכים בציונות הדתית, והם ייכנסו ותומכים בציונות הדתית יחד עם רם, והולכת להיות ממשלת מיעוט של הליכוד. אתה רואה לזה התכנות?
אני לא יודע. אני, כמו שאמרתי, המשחק הפוליטי פה הוא מאוד מאוד מורכב. האם דרוקר צודק שבנט נחוש ומלכתחילה רוצה ללכת לממשלת השינוי? אני לא משוכנע. אני חושב שבנט מבין את המשמעות, והמשמעות היא מאוד מאוד פשוטה. זה כמו, יש את הסיפור על הקרב ועל הצפרדע. הקרב מבטיח לצפרדע שהכל יהיה בסדר. הוא יעביר אותה תיים, הם יקימו ממשלה, זה יהיה פריטטי, הוא יקבל עוד קול. אבל בסופו של דבר, באמצע המים, ואני אומר לך את זה, אני כמעט משוכנע. מעבר לעובדת דיווחים על מה שקורה בווינה, ועל הניסיונות האמריקאים, שהבריטים אומרים עליהם, הם מוכרים את הכל, הם מורידים את התחתונים מול האיראנים. אני מניח שגם הסיפור הפלסטיני עומד לחזור.
אני חושב שמבחינת, זה יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינת בנט, הקרב הוא נתניהו. באמת, לא. והוא, מה שנקרא, זה נכתב בדם, הדבר הזה. והוא סבא מרורים מהבטחות נתניהו. ראה איך אחרים מתנהלים עם הבטחות נתניהו, ויודע שברגע שהוא מוותר, גם גורלו, זאת אומרת, הבחירה שלו היא בין נבלה לטריפה, אבל אתה יודע, הרי בליכוד, בנט מול כל הישראל קץ, וניר ברקת, וכל החבר'ה האלה,
אם בנט היה צריך לבקש עצה פוליטית, מהרל סגל או מברטיים, מי מכיר יותר טוב את הבייס הליכודי ואת המבנה שם ואת היחסי הקורות?
אז מה העצה שסגל היה נותן לו?
העצה שלי, בוודאות, הדרך היחידה בסופו של דבר, כאילו להגיע לשלטון דרך הימין, זה דרך המפלגה הגדולה של הימין, ובשלב זה, זה הליכוד, ואני לא רואה, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שבעוד כמה שנים היא תהיה קטנה.
אתה רואה סיכוי שבנט הוא ראש הליכוד, ולכן ראש הממשלה מטעם הליכוד, באיזה סנריו, באיזה סקר, על סמך איזה בייס?
אני רואה את זה בוודאות.
למה שכל הבחירים שם הסכימו בכלל להכניס אותו?
תקשיב לי משהו, ככה, כי כבר זה סוכם. הוא יכול להיכנס, יש כבר הסכם, יש הסכם שריון. ברגע שהוא ייכנס וכולי, אנחנו נמצאים במשחק אחר, וההתמודדות שלו היא בתוך הליכוד, מול הדיאדוכים האחרים בליכוד, והסיכוי שלו הוא לא כזה נמוך, כי הוא יכניס גם בסופו של דבר, עכשיו, זו דעתי, יכול להיות שבנט כרגע, זה לא, אתה יודע, יכול לבוא להגיד, זה לא מעניין אותי, אתה שואל אותי, איפה הסיכוי של בנט לצמוח ולהגיע להצלחה, ואולי לראשות ממשלה בעתיד, זה דרך הליכוד, ולא דרך מפלגה אחרת.
אני רק יכול להזכיר לך.
אם הוא יעשה את ההרפתקה הזאת, הוא יסיים אותה, מרות, הוא יהיה לו בוויקיפדיה את השורה שהוא היה ראש ממשלה, אנחנו לא יודעים מה יקרה בשנה הזאת. ושוב, מה שנכתב בארץ לפני הקמת הממשלה, זה לא מה שיכתב בארץ אחרי הקמת הממשלה. כי הסיפור האמיתי, הרי הסיפור פה הוא קרב אמיתי על זהות. בואו לא נשכח שבעיתון הארץ, עד לפני ש...
רגע, אבל לפני עיתון הארץ, רק אני אומר כזה דבר.
אבל עיתון הארץ...
אני לא יודע איזה שורה תהיה לו בוויקיפדיה אם הוא יוותר על זה, ואם עכשיו ירוצו לבחירות שוב וימחק לגמרי, אז יהיה לא ראש הממשלה שלא תיר חותם ולא ימשיך, אלא יהיה מישהו שהוא אפילו לא ראש הממשלה ולא הותיך אותם, אלא פספס, הוא יהיה כמו ציפי לבני בעצם, הוא יהיה סיפור ציפי לבני רק מימין, הוא יהיה בן אדם שהייתה לו אפשרות להקים ממשלה, וויתר עליה בגלל קטנות.
עדיף להיות אהוד ברק או אהוד אולמרט, כן, ולהיזכר ככה בהיסטוריה.
למה, אהוד ברק לא בא משמאל?
אבל אהוד ברק נזכר בהיסטוריה כראש הממשלה הכושל ביותר בתולדות מדינת ישראל.
אני לא יודע מה עדיף, ואולמרט אגב, הוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה...
אולמרט יצא לשתי מלחמות תוך שנתיים. אם אתה חושב שזה התנהלות צבאית, אני בעיניי לא. בעיניי לא.
אני לא יודע, אני גם רואה דברים טובים שברק עשה, כמו היציאה מלבנון וכן הלאה, ואני חושב שעל דברים מניגותיים, ולא בהכרח להישאר לקפול השמרים 20 שנה. אבל רגע, אני אומר, הדילמה, אבל לפני שמדברים על הדילמה של בנט...
ואירטיים, אתה לא נותן לי לדבר. שמעתי אותך, ואתה חוזר ואומר למקומות שבהם אתה מדבר מתוך הפוזיציה.
לא, לא, אז אני רוצה להזכיר לך, רגע.
אם בנט הולך עם השמאל, הוא בשמאל.
אבל אלף, זה לא שמאל, גם אם תחזור על זה אלף פעם. זה ממשלה שלא רק שהיא לא, אין בשמאל מספרים.
היא ממשלת הכישורים, בסדר.
כמה מנדטים יש לשמאל בממשלה הזאת?
לפיד 17.
לפיד זה לא שמאל.
לפיד זה לא שמאל,
אוקיי.
הבנתי.
כמה שמאל טהור? איך לפיד זה שמאל?
מה זה שמאל טהור?
שמאל! מפלגות שמגדירות עצמן כשמאל.
אני שואל אותך שאלה.
לא שביבי מגדיר אותן כשמאל. מפלגות שיש להם עמדה שמאלנית.
האם לפיד, האם רוב מפלגתו של לפיד, למשל, מה עמדתם בענייני דת ומדינה? הפרדת דת ומדינה וכו'. מה עמדתם של רוב החברים במפלגה שלו? איך הם רואים את הדברים?
מה אתה חושב עמדתו של יובל שטייניץ בכל הנושא?
לא יודע, אני יודע מה העמדה של הליכוד. הליכוד נמצא בגוש אחד מאוד מאוד ברור. יכול להיות למר שטייניץ יש עמדות אחרות, אבל יש את הליכוד, והליכוד היא מפלגה מסורתית, היא מפלגה עממית, ונמצא בה רוב רובו של גוש הימין מצביע לליכוד בשלב הזה. עכשיו אתה בא ואומר לבנט, בוא בוא, אני אומר, תבגוד במובן המטאפורי, כן, הבגידה הפוליטית במחנה שלך, תקים ממשלה למחנה השני, ותצפה, ותייחל, ותקווה.
מה העמדה של כחול לבן?
תן לי לסיים, משפט.
הבנתי.
אלוהים אדירים.
אוקיי, סיים.
אלוהים אדירים, סיים, זה סיים, לא,
סיים.
אני
סיים.
כאילו...
סיים, סיים. בזמן שאתה מיילל על זה, אתה יכול לסיים. סיים.
מה שאני אומר, יש משמעות לעובדה שבנט חוצה את הקווים. והוא מבין אותה, ולכן הוא לא עושה את זה, כי אם הוא היה באמת, באמת חושב שזה הדבר הנכון, אז הוא היה הולך לשם. גם לא, אני לא משוכנע שכל המפלגה שלו רוצה לבוא איתו להרפתקה
הזאת. זה נושא אחר שאתה צודק בו.
כי בנט, גם בנט.
אבל אני יכול רק להשיב לך, כי אתה נותן כאן
דרושה,
ורגע, ושנייה, אני רק שואל, מה עמדתה, שאלת קודם, מה עמדה של יש עתיד בנושא דת ומדינה, מה עמדתה של כחול לבן? דומה לזאת של יאיר לפיד, נכון?
כן.
בגדול, נכון? יש שם חבר'ה חילוניים שמאמינים בהפרדת דת ומדינה, ופחות מתרכזים בזהות היהודית של עתיד המדינה. ואני שואל אותך, מה מנע מנתניהו ללכת ולהציע גם עכשיו לגנץ להיות ראשון ברוטציה בסוג של ממשלה
אני
כזאת?
אני אסביר לך מה. ההבדל הגדול הוא הגוש ההמוגני. אם גנץ מצטרף לגוש של 52-59 יחד עם בנט, אז הוא נטמע והוא נמעל בתוך, בתוך גוש הומוגני. הממשלה שמבקשים את בנט להנעיל אותה ברוטציה, היא ממשלה הטרוגנית. כלומר, יש שם יותר מדי גופים, שבסופו של דבר, כל סוגיות הליבה שיש במדינת ישראל, בין אם הם דת ומדינה, בין אם הסכסוכים הפלסטינים, בין אם תפיסות כלכליות, נמצאים באוף סייד מבנט. אי אפשר להכחיש את זה. יכול להיות שבאמת זה היה עובד, אבל... אני קורא, אני שמעתי את שוקן שבוע שעבר, אני קורא את עיתון הארץ, אני זוכר מה בעיתון הארץ כתבו על בנט רק לפני שנים מספר, לא יותר מדי, שנה וחצי, שנתיים, שלוש לאחור. ברור שזה משחק של פסדה. עכשיו רוצים לחבק אותו.
אז אתה מסכים עם דרוקר? לא הבנתי, מה הפסדה?
לא, אני לא מסכים, אני מבין מה דרוקר עושה. כדי להזיז את נתניהו צריך עכשיו את בנט. אחרי שבנט ייתן להם את מה שהוא צריך, הוא יהיה משקולת ריחיים על צווארם, ובנט יגמר, יגמרו אותו. אני משוכנע בזה, הנה, אני נותן פה תחזית. יגמרו אותו בשניות.
אז אני רק אומר לך, תראה,
זאת דעתי.
אנחנו לא יודעים, אתה אומר, יגמרו אותו, אבל בינתיים נותנים לו את רשות הממשלה, פלוס כנראה זכות וטו, פלוס כנראה פריטטיות לטובתו, פלוס משקל עודף ל-13 מנדטים שלו, לעומת 13 מנדטים של השמאל.
אני לא יודע, לא שמעתי, תראה, מה זה מרכז? אתה יודע, פוקה ושבר, קח את חוק הלאום. כחול לבן מתנגדים לחוק הלאום, לפחות בזה. יש עתיד אמרו שמתנגדים לחוק הלאום. ליברמן תמך בחוק הלאום, אחר כך, לפני הבחירות האלה, אמר שלא היה, אני זוכר, היה לו איזו התבטאות אחרת. ובסוף 95% מהקואליציה שמכניסים בית בנט מתנגדים לחוק הלאום.
בסדר, חוק הלאום הוא לא כל בשש בתפקיד.
אבל זה שמאל.
יש עוד דברים שרוב הציבור מסכים עליהם, ורוב הציבור לא נמנע
על זה. תראה, אתה יודע מה ההבדל?
נכון.
אתה יודע מה ההבדל? רוב הציבור לא נמנע כן, אתה רואה, רם, לא אומרים, אנחנו רוצים, אנחנו הולכים עם מחנה השינוי אוטומטי.
הרי מה רם באה ואמרה? שהיא מסירה את הסוגיה הפלסטינית מהשולחן, וזה בדיוק מה שהממשלה מתכוונת לעשות.
וכן, והממשלה הזאת צריכה, מה, אתה מבין, אני יכול, אתה...
כאילו יש הבדל שאם עכשיו יש משהו בעזה שגנץ יעשה, או שנתניהו יעשה, הרי כולם יעשו אותו דבר.
ורטיים, אתה משכנע, אתה יודע כמו מה אתה, כמו בן אדם הולך ומשכנע את עצמו בשטויות. יש שאלות ההתיישבות. מה יאיר גולן חושב על ההתיישבות? ותמר זנדברג חושבת על ההתיישבות? ויריב אורביץ חושב על ההתיישבות? ומה בנט חושב? אתמול בנט אחרי הפיגוע אמר, זה הסיבה שצריך להעמיק את אחיזתנו בארץ ישראל.
ונתניהו חושב אחרת על ההתיישבות מאשר נגיד רבין חשב או שמיר חשב?
לחלוטין.
אז למה הוא בנה אותו דבר כמו אולמרט? הוא בנה אותו דבר, השנים של נתניהו בהתיישבות עם טראמפ, הוא בנה אותו דבר, תשאל את ראשי ההתיישבות.
אני שואל את ראשי ההתיישבות ומכיר את ההתיישבות, והוא לא בנה אותו הדבר, הוא בנה פי 100, ויש יותר, 100 יותר, אני מגלגל. אתה יודע מה מדהים? אתה כאיש שמאל בא ואומר לי, נתניהו שמאלני בעצם.
נכון, אני אומר שנתניהו מדבר ימין, אבל עושה שמאל.
אתה עושה פה, אתה יודע, זה אפילו לא פייק, אבל אני נגרר, ולכן אני עוצר את השיחה הזאת, כי באמת אני רוצה להגיע לעניינים לעניין העומק עכשיו, אנחנו סיימנו לדבר על פוליטיקה, כי אנחנו באמת לא מועילים.